nuevo continuamos con nuestra interesante plática con el doctor Mijail Lightman. Él es un experto en el tema de la Kabbalah. Doctor Lightman, de nuevo, muchas gracias por estar aquí.
Shalom, shalom.
Vivimos en un mundo, diríamos, caótico. Hay quienes consideran que hay un caos global. ¿Por qué esto sucede en estos tiempos, quizá más que en otros tiempos?
האמת שהחיים הם מסודרים והעולם הוא מסודר ויקום זה מסודר. אנחנו לא רואים את החוקיות הכללית שלו, אבל על ידי חוכמת הקבלה שאנחנו מגלים את הטבע הכללי שמחוץ למה שאנחנו יכולים לצפות כבני אדם. מעבר לזה, אז אנחנו רואים חוק אחד כללי מאוד מדויק שפועל על כל המציאות כדי להביא אותנו, את כל המציאות, את כל האנושות למקום מאוד גבוה, מאוד מיוחד. רק הבעיה היא שאנחנו לא מכירים את החוק הזה, חוק הכללי, ואנחנו לא מצייתים. לא. אבל ברגע שאנחנו היינו מכירים אותו ויודעים איך לפעול, היינו הולכים יחד איתו, אז היינו גם כן מרגישים בחיים שלנו חיים טובים. והיו מגיעים למטרה, למצב יפה וטוב מהר.
Pero ¿quiénes podrían decir que hay hechos reales, que no es únicamente una percepción equivocada acerca de lo que está pasando en la realidad actualmente? Por ejemplo, problemas económicos, terrorismo, inseguridad social, a todo nivel, en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se interpreta esto?
זאת אומרת, השאלה היא בעצם, האם אפשר לראות מקודם שנכנסים? או תראה לי מה שקורה שם, ואז אני מחליט, כדאי לי או לא כדאי לי לבוא אחריך. השאלה היא נכונה, אבל תראי, איך אפשר להסביר לילד בין שנתיים נגיד, מה יקרה איתו בגיל 10 או 20? הוא לא מבין, הוא יכול לתפוס רק לפי גילו. ולכן רוצים או לא רוצים, הטבע נקדם אותנו, ואנחנו בעל כורחנו חייבים לגלות את המציאות העליונה שנמצאים במצב שאין ברירה, חוסר משמעות, ריקנות, לא יודעים איך לשרוד, נמצאים בסכנת השמדה, בדיפרסיה, במכת סמים. אז החיים האלו בסופו של דבר הם דוחפים אותנו להכיר את המציאות העליונה, להבין אותה מראש לפני שאנחנו מגיעים אליה היא בלתי אפשרי. מקובלים אומרים שכן כדאי, תראו, זה משתלם, אנחנו נדע יותר, אנחנו נרגיש יותר, אבל בסך הכל האנשים מתפתחים לפי רצון שלהם, ואם אין רצון לזה אי אפשר לחייב את האדם. לכן גם יש חוק בחוכמת הקבלה שכל ההפצה היא צריכה להיות מאוד מאוד עדינה כזאת, לא בלחץ, לא אגרסיבית.
Pero de qué manera la Kabbalah, su estudio, puede ayudar al ser humano a tratar de manejar mejor esta situación, digamos, a tratar de vivir con este entorno que podría percibir como agresivo o difícil, ¿cómo puede manejarse de una mejor manera en su vida?
Tiri, אני הייתי אומר כך, מה זה עולם העליון? זה סך הכל כל החוקי הטבע שבאים אלינו, לעולם שלנו, וכאן אנחנו מרגישים את התוצאות. וברמה יותר גבוהה, אם נגלה אותם, אז אנחנו נראה אותם לפני שהם יורדים לעולם שלנו. אז לפני שהם יורדים לעולם שלנו, יש לנו אפשרות כבר שם לשנות אותם. כבר שם לראות מה בעצם הטבע שלהם, מה הסיבה שהם באים אלינו, מה עם המכות שהם באות, למה זה ככה הטבע לוחץ עלינו וגורם לנו כאלה איסורים. אם אנחנו נדע כל המעגל, מה אנחנו עושים לא נכון, שהדברים האלו משפיעים על כוחות העולם, וכוחות העולם יורדים אלינו ועושים לנו חיים כל כך קשים, אם אנחנו נדע כל המחזוריות הזאת, אז אנחנו נשתפר. זה כל העניין של לימוד חוכמת הקבלה, זה פשוט כמו כל מדע אחר, אבל כל מדע אחר מה שאנחנו מגלים, אנחנו מנצלים את הטבע בצורה מכנית, כימית, ביולוגית, אבל כאן בצורה מחשבתית.
O sea, ¿me quiere decir en otras palabras que todo, prácticamente todo en la vida es consecuencia de lo que nosotros hacemos como seres humanos?
¿Quién va a decir?
No es que hay algo que está ya predeterminado, por ejemplo.
No. En la Nushum de Varsinik Vamirosh, Shianachno Loyholim Lishanot. Likole Hat, Velikole Inushut, Yesh Tochnit Brura, Ech Lagie, Limatsav, Shalem Vanitzhi. וזה תהליך שאנחנו כולנו חייבים לעבור. אבל השאלה היא איך אנחנו עוברים את זה. או שאנחנו עוברים, כמו שעברנו מימי קדם, על ידי מכות, שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, באיזשהו, נגיד, בעבדות, או בחיים בורגניים, או בחיים אחרים, בסוג חיים אחרים, כן? חיים חברתיים מכל מיני סוגים. ואנחנו רואים שהחיים האלה לא טוב, אנחנו אז משנים אותם. אם טוב, אנחנו לא משנים כלום. אז התקדמות כזאת היא התקדמות על ידי היסורים. אם היינו יודעים איך, לאן אנחנו צריכים להתקדם, אז היינו מתקדמים גם ללא היסורים. זאת אומרת, שהם לא הגיעו עלינו והדחיפו אותנו קדימה, אלא שאנחנו נמשך לטוב. לראות טוב קדימה, מה שלרגיש מכה מאחור. זה בעצם יאפשר לנו חוכמת הקבלה. התקדמות היא לאותו כיוון. אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. אנחנו רק משנים אמצעי שעל ידו אנחנו מתקדמים. שכל האנושות, כל בני אדם, התקדמו למצב הטוב על ידי גם כן אמצעי טוב. שיהיה לנו גם בדרך, גם בשלבי ההתפתחות שלנו, לא מכות, אלא מתוך זה שרואים כדאי.
Usted dice que todo está, todo depende, digamos, de los actos que realizamos, pero alguien podría decir que no le va bien en la vida a pesar que realiza todo de acuerdo a las normas establecidas, por ejemplo, que es una buena persona.
Lo hizo tof o lo tof, lo idea más. אם היה יודע כוחות, אם היה יודע מה הוא צריך לעשות, אם הוא יודע לאיזה רגע, מה ברגע הבא הוא צריך להיות, אנחנו כולנו מתפתחים. כל הנשמות הן מתפתחות מדורי דורות, דרך כל הגלגולים, באים לעולם הזה וכל הזמן מתפתחים. אז אם היינו יודעים למה אנחנו צריכים להתפתח, או כל פעם, מה אני צריך להיות בפעם הבאה, ואם אני לא אעשה את זה, אז טבע ידחוף אותי בייסורים, ואני בכל זאת אצטרך להגיע לזה. אם אנחנו היינו רואים כל רגע ורגע, זה נקרא לראות מזל. זה נקרא לראות גורל. אז היינו ודאי שבעצמנו עושים, כמו שאדם שיודע שעכשיו אם אני אעשה משהו יהיה לי רע, אז לא עושה את הרע, אין לו ברירה. כי הוא רואה, התוצאה הרעה היא כבר שומרת עליו שלא יעשה רע. אותו דבר אנחנו צריכים לגלות בכל החיים שלנו. אז אנחנו לא ניכנס לסמים ולטרור ולכל הדברים, אנחנו נראה, כי כל הדברים האלה הם באים מתוך תסכול. שאני לא יודע מה צריך להיות. אני לא יודע מה קורה לי ומה בכלל עושים ממני.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un niño de 4 años, por poner un ejemplo, que está enfermo de manera incurable?
אני מבין שאנחנו לא רואים בעולם שלנו צדק. ואנחנו לא רואים למה פתאום על האדם נופלים כאלו מכות שהוא לא גרם אליהם, מה ילד בן 4 יכול לעשות רע שמקבל מכות. אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון את כל התהליך. כי אנחנו בעצם, שנמצאים היום, אנחנו כבר היינו בעולם הזה כמה, אולי כמה עשרות פעמים. ואז המכות האלה מצטברות.
De las generaciones pasadas?
כן, של הגלגולים הקודמים. והם דוחפים אותנו לאותו הכיוון. זאת אומרת, איך להגיד? זה איזה חשבון מצטבר מדור לדור שדוחף אותנו, לכן אנחנו נמצאים בכל דור יותר מסכנים, יותר מוכים מדורות הקודמים. בדורות הקודמים לא הרגשנו כל כך את עצמנו במצב נורא, במצב שאין תכלית. האנשים היו חיים וחושבים שאני אשיג את זה, זה יהיה טוב, אני אשיג את זה, זה יהיה טוב. היו איכשהו מתפתחים, היו רואים לפניהם מקור למילוי. היום בן אדם חי, הוא לא יודע, יהיה לי פעם תענוג בחיים האלו, בשביל מה אני חי? כאילו מיואש. ולכן הדיפרסיה זה מחלה הראשונה של היום, לפי גודלה.
Por otro lado, si una persona comete crímenes, hace cosas que están en contra de la ley, no es una buena persona, no realiza buenos actos, ¿significa que no pagaría en esta vida por lo que ha hecho, sino que posiblemente en la siguiente?
החשבון הוא הרבה יותר מורכב. כי זה שהוא עושה את הדברים הרעים, אם הוא היה רואה את עצמו בצורה אמיתית, הוא כבר רואה שזה העונש. לעשות דבר רע. כי קודם כל הוא גורם את זה לנשמה שלו בעצמו, ואחר כך גם לאחרים, שזה חוזר עליו פי כמה וכמה, גם כן בחזרה. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רואים כל אחד, עד כמה שעל ידי זה שאני מזיק לשני באיזושהי צורה, ואנחנו צריכים ללמוד מה זה מקרה להזיק, אנחנו אולי חושבים אחרת בפעולות שלנו. אבל אם היינו רואים את זה, אז היינו ודאי שמשפרים את המצבים, יחס שלנו. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שלא בתי סוהר ולא אנשים, שום דבר לא עוזר לאדם. אלא הוא צריך לפתוח את העיניים. לכן אני לא רואה, לא שאני שייך לחוכמה הזאת ואז אני כאילו רוצה שכולם יבואו וילמדו, אלא אני לא רואה שום אמצעי אחר שיכול לשנות לנו את החיים. רק לראות, ולראות זה רק החוכמה הזאת עוזרת. דת לא עוזרת לראות, דת עוזרת להרגיע את האדם, להכניס אותו לאיזשהו תפקוד יחסית טוב, מסבירה לו על העולם הבא, על הפיצוי שיהיה לו, שכר שיהיה לו תמורת זה שעושה כאן דברים טובים, יחס טוב לאחרים וכן הלאה. אבל אנחנו רואים שזה לא עוזר כבר לבני האדם. זה היה אולי לפני כמה מאות שנה עוד מחזיק אותנו, והיום אנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו נמצאים לפני דברים נוראים, ואז רק זה יעצור אותנו מלהיות יותר טובים.
Justamente me he dado la pauta para abordar otro de los aspectos que yo quería tocar con usted, y es acerca de cómo considera que la cábala podría cambiar la vida de las personas. Sabemos que a través del estudio de la cábala las cosas ya no se perciben a través de los cinco sentidos tradicionales, sino que se genera uno nuevo, que sería el sexto sentido, un sentido superior. ¿Qué significa esto? Y además, ¿cuál es el proceso que se produce para llegar a esto?
תהליך הוא תהליך פשוט. זה, בוא נגיד כך, כמו תינוק שנולד והוא לא שומע ולא רואה ולא מרגיש, וקשה לנו להגיד גם כן מה הוא מרגיש. אפילו שהוא צועק, האם הוא מרגיש ממה הוא צועק, או זה רפלקסיבי. כך בעצם אנחנו, שמתחילים לגלות את הרוחניות, אנחנו מגלים אותו בצורה מאוד מאוד אינסטינקטיבית, לא ידוע איך. מתפתחים לאט לאט, קצת יותר שומעים, קצת יותר רואים, קצת יותר מדגישים, וכך מתוך הערפל לאט לאט מתגלה החוקיות. החוקיות הזאת שמתגלה, היא מתגלה כך שאני מתחיל לראות את העולם והחוקים, כוחות שפועלים אחרי כל דבר, וזה מסביר לי למה כל דבר נמצא ומה הוא עכשיו עושה. נגיד, סליחה שאני אגיד עלייך, יושבת מולי בן אדם, ואני רואה איך לפי הכוחות העליונים עכשיו הגוף הזה, האדם הזה מופעל, ולאיזה צורך, ומה הכוחות האלה רוצים שיקרה עם האדם הזה וקשר שלו עם האנשים האחרים, ובאיזה צורה האדם הזה עכשיו נכנס לבחירה חופשית, לזה שהוא בעצמו קצת עושה משהו, או שכל הכוח הזה מוביל את האדם למה שהוא צריך. איפה יש כאן גם כן משהו משלנו, שאנחנו בעצמנו יכולים להחליט ולהכניס ולשנות את הגורל. כן? ואני רואה את זה, אז ברור לי במה אני יכול כאן להיכנס ולהשתתף בתהליך. אבל אדם שלא מרגיש שמפעילים אותו מלמעלה, ולא מרגיש איפה הוא באמת יכול להכניס את הבחירה שלו, תנועה חופשית, מעשה חופשי שלו, אפשר להגיד שהוא אף פעם לא נמצא בהחלט כחופשי. הוא פשוט פועל כמו פועלים כל היצורים. ובאמת, איפה יש לנו בחירה? אם כך, אנחנו נולדים עם האופי כבר מוגדר, עם כל הגנים שאומרים שיש גן על כל פעולה, על כל התנהגות שלנו, וגם כן חברה סביבנו היא סוגרת אותנו, מטפלת בנו, נותנת לנו את חינוך וערכים והכל. יוצא שאני קם בגיל 20-25 אדם כבר, אבל אין לי שום דבר משלי. מה שקיבלתי מילדות ומה שקיבלתי מהחינוך. וזה קובע מה אני אהיה.
Pero eso se puede cambiar, obviamente.
אז מה זאת אומרת לשנות? גם אם אני משנה את זה, אני משנה על סמך מה שקיבלתי מהטבע או מחינוך. או מעצמי או מסביבה. איך שפיתחו אותי בסופו של דבר. אין לי שום דבר שאני יכול עכשיו לקחת מהצד ולהכניס בי ולפי זה לפעול כחדש. החוכמת הקבלה זה בעצם האמצעי היחידי שעוזר לי לתפוס כוח חדש, מפני שאני מגלה עולם חדש, אזור חדש, ואז אני מתייחס אליו כנולד. ואז נקרא שאני חופשי, שאני אדם שנולד באמת כאדם, שאני רואה את החוקים, אני רואה את המרווח, מה שיש מעבר לעולם הזה, איך שזה פועל. אז על, על, על העולם הזה שאני עכשיו נפתח לפניי, לא פועל לא גנים שלי ולא חינוך שנתנו לי בלי לשאול אותי, אלא אני פועל בו בצורה עצמאית. זה מקום חופשי שלי.
Pero eso no significa que somos títeres.
זה אומר שבעולם שלנו אנחנו כולנו מתוכנתים ומופעלים על ידי כוח עליון, ואין לנו שום בחירה חופשית. ובחירה חופשית מתחילה רק מזה שפותחים את העולם העליון ונכנסים בו. בו אנחנו חופשיים. כאן אנחנו כולנו כמו מריונטות.
Pero siempre hemos pensado, tradicionalmente se nos ha enseñado eso, que tenemos libre albedrío, que nosotros somos responsables de lo que hacemos, de nuestros actos. Ahora me dice usted que eso no es la realidad.
מתקדם במדע, בחוכמה, אז כל הביולוגים, בוטניקאים, פיזיקאים וכן הלאה, ופסיכולוגים וכן הלאה, הם יסבירו לנו בסך הכל ששום דבר אין בעולם שלנו שלא מוגדר, לא מוחלט על ידי כוחות הטבע, שאין לנו כאן מצד האדם שום פעולה חופשית. אלה, מה שנקרא לנו חופש, זה פשוט שאנחנו לא מודיעים על סמך מה אנחנו קיימים, על סמך מה אנחנו מחליטים, למה אנחנו כך חושבים. אבל כל הדברים האלה נולדים בנו, מתוך הטבע שלנו, שעל הטבע הזה בכלל אנחנו לא בעל הביתם.
Pero entonces alguien podría decir, bueno, me siento en la casa, no salgo a trabajar y se supone que ya todo está definido, que yo no tengo que hacer nada, no, mi libre albedrío no existe.
O te dedicas, בכל מחליטה לפי כל ההכנות מה שיש בך. זה כלפייך, מה יוצא לעבודה, לא יוצא עבודה, עושה כך או לא עושה ככה, כלפייך לפני שאת מחליטה, זה אצלך כאילו לא ברור וזה נקרא אצלנו חופש. אבל זה לא חופש, זה חוסר בהירות. חוסר ההבנה בתפקוד שלנו בלבד. כי כך חושב ילד קטן שאני מסתכל עליו, איך שהוא משחק, אני יודע בדיוק מה שהוא עכשיו יעשה, אבל הוא בעצמו לא יודע מה שהוא יעשה. אז נראה לו שהוא חופשי בחדר שלו, בין המשחקים והכל, ובשבילי זה הכל ברור ומוגדר. כך אותו דבר עלינו, מלמעלה. אז אם כך...
Pero no, no creo que todo sea tan predecible en la vida.
הכל דטרמיניסטי, הכל מאוד מאוד מוגדר, ואין שום חופש אצלנו. וגם כן הביולוגיה מחליטה היום כך, על כל דבר שיש בידם, אומרת, על זה יש גן אחראי. אם יש גן אחראי, אז מה דורשים ממני? שאני לא אגנוב, יש גן של גניבה. שאני לא ארצח, יש גן של רוצחים.
אז, pero eso no puede interpretarse más bien como que una persona es propensa a algo, pero no necesariamente eso va a desencadenar en algo que ya está definido per se.
זה בעצם מוגדר מראש, וכל התהליך הזה הוא חייב להביא אותנו להחלטה בהתפתחות הנשמות מגלגול לגלגול, לראות שאנחנו, אם לא נעלה קצת יותר במודעות שלנו לעולם העליון, אנחנו פשוט כמו בהמות וחיות שאין בנו שום בחירה חופשית. אנחנו כלולים בתוך הטבע. רוצים להיות מעל הטבע, תעלו מעל הטבע.
En ese sentido, ¿cómo podemos saber entonces cuál es el propósito en nuestra vida?
אנחנו לא נדע אף פעם אם אנחנו נשאר בתוך הטבע מה המטרה. כי לטבע אין בעצמו מטרה. המטרה מעל זה. אנחנו רואים גם מגלגול לגלגול אין. בתוך חיים שלנו אין מטרה. להיוולד, לחיות, למות. להיוולד, לחיות, למות. המטרה היא למעלה. באזור איפה שאנחנו נמצאים בנשמה, לא בגוף. אז חוכמת הקבלה עוזרת לנו לעלות לאותה רמה של הנשמות ולראות בשביל מה אנחנו חיים.
Pero la Kabbalah, me imagino, ayuda a tratar de encontrar la respuesta a esto.
היא פותחת עיניים. היא פותחת עיניים, לא עושה כלום. שום דבר לא משנה, שום דבר לא עושה, חוץ מפתיחת עיניים. אבל לא צריכים, אדם לא צריך אז יותר. אז הוא מתחיל לראות איפה הוא באמת נמצא, ומה לפעול, ומה לדעת, ואיך לאן להתקדם, מה המטרה, וכן הלאה. אז הוא יודע. וזה, עד שאנחנו לא נמלא את עצמנו היום בידיעה הזאת, אנחנו רק נתקדם לדברים רעים. כי הנשמות במשך הגלגולים בעולם הזה כבר הגיעו לבשילות שהם חייבים להגיע להכרה הזאת.
Pero vivimos en un mundo cada vez más materialista. ¿Quiénes podrían decir que es una utopía tratar de aspirar o de alcanzar el mundo espiritual? ¿Usted qué piensa sobre esto?
עולם החומרי שאנחנו חיים בו הוא עולם מלא רוח. זה אנחנו מגלים רק בינתיים בו חומר. אבל אחרי חומר הזה יש כוחות, אינפורמציה, אנרגיה, שזה נקרא רוח בעצם של העולם. ואם היינו מתקשרים לזה, אז היינו מבינים למה זה קיים, מה תועלת מכל דבר, איך שזה חי, איך הזרם הכללי עובר על כל המציאות מההתחלה ועד הסוף ולאן הוא לוקח אותנו. ולאנושות יש תפקיד מאוד מאוד מיוחד, ולכל אחד ואחד יש תפקיד מיוחד שאסור באמת לזלזל באף אדם. כולנו בעצם אנחנו כגוף אחד ברוחניות. וכשמתחילים לראות את זה, אז אדם מתחיל באמת להתמלות עם החשיבות, עם הנצחיות הזאת, הוא מתחיל להיות מלא חיות וחיים.
Por eso regresaría a la pregunta cuando le comentaba que hay cosas que no parecerían que están predeterminadas o que sí nosotros podemos influir en nuestros actos. Por ejemplo, regreso a la pregunta de hace unos minutos con respecto a una persona que se queda sentada en la casa y no va a trabajar. ¿Qué va a pasar? Eso tendrá una consecuencia porque no tendrá dinero para traer a la casa, llevar el alimento a sus hijos. Entonces digamos que sí. Hay algo que pone el hombre para transformar su vida o para influir en todos los eventos posteriores de su vida.
החלטות שלנו סך הכל הן בתוך הרצון האגואיסטי שלנו. ותלוי עד כמה שהוא יותר אגואיסטי או פחות אגואיסטי. ואנחנו רואים היום שלאדם כבר לא חשוב משפחה, שהוא עוזב את הילדים שלו, או הולך למשפחה אחרת, הוא בכלל חי לבד, הוא בקושי מסתדר עם אשתו וילדים, ואפילו עם עצמו, וזה מתוך האגו הבוער בנו, שעוד יבער יותר ויותר ויגדל. ולכן העניין הוא יקום לעבודה או לא יקום לעבודה, זה הכל חשבונות בתוך האדם, שחשבונות האלה אנחנו לא נוכל לשנות. אנחנו נגיע למצב שאף אחד לא נוכל לזוז מהמקום, כי לא יראה בזה מילוי לעצמו. אדם צריך למלא את עצמו. ואם פעם המילוי שלו היה לתת לחם לילדים ולעצמו ולאשתו ואיזשהו להתקדם, איזשהו, מה שהיינו קוראים לזה אחריות, כן? מילוי מסוג זה. היום זה כבר לא קיים. היום ישנו ולא. ויבוא עוד דור שאדם לא יקבל בכלל, לא ירגיש בכלל שהוא חייב למשפחה, חייב לילדים. כי האגו שלו יגדל. ואף אחד לא יוכל להוציא אותו לעבודה. פשוט תהרוג אותו, אבל הוא לא יוצא. זה התפתחות העולם, ולא נוכל לשנות את זה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שאם אדם לא יפתח את העולם העליון, ולא ירגיש בשביל מה הוא חי, הוא...
¿Y cuál es la manera de alcanzar esto?
דרך להשיג את זה, זה אם יש לאדם באמת שאלה, אז לפתוח ספרים. אין משהו אחר. לפתוח ספרים ולהתחיל להתעניין בזה. ואז מרגע שהוא פותח, הוא מתחיל כבר להבין ששאל בדיוק על מה ששאלו בספרים, ואחרי שאלה יש שם תשובות, ותשובות האלה הם בנויים בצורה כזאת שהם מולידים באדם חוש חדש לראות את העולם הרוחני, עולם העליון. להבין מאיפה הוא בא, בשביל מה, ואיך קיים. וזה נותן לו הרפתקה מאוד גדולה, זה ממלא אותו, זה כמו ילד שמגלה את העולם, ואז חי אותו ככה עם עיניים גדולות, וזה מה שקורה לאדם. אני רואה אנשים שמגיעים אחרי ייאוש, אחרי סמים, עם תסכולים מאוד גדולים, ריקנות, ושפתאום רואים שכאן יש תשובות על מה שהיה להם, ואפילו לא רצו לשאול, כי לא רצו רק לעשות רע לעצמם מתוך השאלות. פתאום הם מתחילים להרגיש שזה הכל מוכן.
Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa. Hasta entonces.
חוויה ושמה קבלה. הספר הפתוח. בעקבות הלב. רעיון עם העתיד. הערבות. את סדרת הקבלה וחוכמת החיים מאת המקובל הרב מיכאל לייטמן ניתן להשיג ברשת סטימצקי, צומת ספרים ובחנויות המובחרות.